אהלן, שלום לכולם. אז היום אנחנו בפודקאסט שאולי יעניין הרבה מהמשתתפות פה, שזה על כל הקשר או המקום שבו בעצם המציאות מתנגשת בפרקטיקה, בקליניקה, בין ההמלצה הגורפת, ותכף וככה נפרוט אותה לפרטיה, של הימנעות מירקות ממשפחה מאוד גדולה שנקראת משפחת המצליבים, ירקות שהם מאוד פופולריים במה שנקרא בסל הקניות הים תיכוני ובתזונה פה ולא סתם, לבין תת פעילות של בלוטת התריס, כן? ובעצם אני רוצה להפגיש אתכם מול מציאות שבה אני פוגש לפחות 10 מתמודדות בחודש עם תת פעילות בכל מיני צורות וורסיות עם תת פעילות של בלוטת התריס, שלמעשה בעצם ניזונו לפעמים במשך תקופות ארוכות של שנים מהמלצות גורפות, כן, שניתנים בעיקר ברשת, לתת פעילות של בלוטת התריס, לא לאכול ככה וככה, לתת פעילות של בלוטת התריס, לא לעשות פעילות גופנית כזאת כזאת וכולי, כאשר בעצם המלצה לכל אחת היא צריכה להיות פרטנית על פי מצבה הבריאותי הכולל. כשאנחנו מטפלים, לא משנה באיזה סוג של טיפול, אז הטיפול הוא לא בבלוטת התריס, הטיפול הוא בחנה שיושבת פה כרגע, ויש לה, יש את כל חנה בעצם, כן, שצריכה טיפול, כן, ובסופו של דבר הטיפול בהקשר הזה הוא צריך להיות הוליסטי. לא נעים לומר, אבל גם אין ברירה, הגוף שלנו מאוד מאוד משתנה, כמו שרובכן, במיוחד נשים מעל גיל 45, מרגישות, כן, אם זה במחזור, אם זה במצב רוח, אם זה ביכולת לרדת במשקל, שמשתנה עם הזמן, וכמה זה הופך להיות יותר סיזיפי וקשה, לא באמת בגלל שזה נהיה יותר סיזיפי וקשה, אלא פשוט בגלל שהגוף משתנה בהקשר הזה של צבירת נוזלים והפרשת אינסולין וסוכר ותנגודת לאינסולין ובלוטת התריס, ובעצם כל הנושא של צבירת שומן ברקמות, על כל המשתמע מזה, גם בהקשר מה שנקרא תרבותי. רוצה לומר שהרבה נשים בעצם מגיעות עם איזושהי כביכול תלונה, כן, של אם זה תלונה למראה, כן, אני, אז זה בעצם הרבה פעמים מה שאני רואה מול עיניי בקליניקה, זה אישה שביחס לסטטוס שבו היא נמצאת מבחינת גיל, היא נראית בסדר גמור, אבל התרבות בעצם הייתה רוצה שהיא תראה אחרת. התרבות זה החברים, השכנים, לפעמים גם המשפחה הקרובה. אני פוגש את זה למשל בתלונה של עייפות. הרבה מאוד פעמים אני שואל, זאת אומרת, מתקשרת מישהי עם תלונה, עם תת פעילות ברקע ותלונה של עייפות, כן, זה בעצם התלונה העיקרית, התת פעילות זה כבר 20 שנה, ואז זה בעצם התלונה אולי הראשונה, אבל כרגע זה לא מה שמפריע. ואז אני שואל, כדי לדעת אם יש מה לעזור, ואם דיקור יכול לעזור, ואם תזונה יכולה לעזור, ואם צמחים יכולים לעזור, אני בעצם שואל, אני רוצה לקבל קצת מידע על העייפות, כי העייפות, כמו שאני אמרתי גם בפודקאסטים קודמים פה, זה תמיד סימפטום של בעיה אחרת, זה אף פעם לא הבעיה, זה תמיד ביטוי של משהו אחר, אבל צריך לראות אם העייפות היא באמת פתולוגית, אוקיי? ואז אומרת לי אותה בחורה נחמדה בת 43, שיש לה 3 ילדים והיא עובדת במשרה מלאה, תקשיב, ב-9 בערב אני כבר גמורה. ואז אני שואל אותה, ומתי קם בבוקר? ואז היא תגיד לי, החל מ-5... 6-7 בשביל להכין את הסנדוויצ'ים, בשביל להספיק להגיע למשרד בזמן וכולי. אז אני שואל, אני אומר לעצמי, ואני אומר גם לה אחר כך כמובן בטלפון, שגם אם הייתה אומרת לי שבשעה 8, כן, היא כבר עייפה לחלוטין, זה עדיין נשמע לי משהו שמבחינה ביולוגית ופיזיולוגית הוא לגמרי, 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 לגמרי תקין. אם מישהי אומרת לי שאחרי 8 או 9 שעות שינה בלילה, שזה הזמן שאנחנו אמורים לישון ככלל היונקים, שליש יממה, הייתה אומרת, אני קמה בבוקר עם איזושהי עייפות, או אני קמה בבוקר, לוקח לי 2 או 3 להתעורר, או אחרי ארוחת צהריים אני מתרסקת, או בשעה 5 אחרי צהריים, אם אין לי קפה ושוקולד, אני לא יכול להמשיך לתפקד, זה כבר דברים שהם פתולוגיים, כלומר זה משהו שהוא כבר לא תקין ולא צריך להיות, וצריך לחפש באמת מה הסיבה, מה גורם לזה, שזה כל מיני סיבות, לא ניכנס להם כרגע, יש איזה כל מיני סיבות שבאיתם בסופו של דבר צריך להתעסק. מה שצריך לזכור עם העייפות שוב זה שזה סימפטום, וזה נורמלי להיות עייפים גם אם הבן זוג או החברה רוצים בעשר בלילה לצאת לבלות. אז בשביל זה יש את סופי שבוע. את הסופי שבוע אני מזכיר שיש פה פודקאסט שמי שלא שמע אותו בקבוצת וואטסאפ מוזמן לקפוץ לדף הפייסבוק שלי ולשמוע אותו שוב פעם על שעונים ביולוגיים, כי יש פה הרבה נשים שבעצם יספרו וישתפו שהם אף פעם לא היו טיפוסים של לצאת לבלות ב-9-10, כי הם ב-9-10 הולכים לישון, כי זה בעצם מה שהגוף שלהם מורה להם לעשות בעצם בתחושות שלו. ויש אנשים שמתחילים את הבוקר מאוחר יותר, ולפני 11-12 בלילה אין מה לדבר, הם לא עייפים בכלל, הם לא ניגשים בכלל לעמדה של שינה בזמן הזה, אוקיי? או שהם צריכים לעייף את עצמם בכל מיני צורות, אם זה ספורט אקססיבי או החשכת הבית וקריאת ספר וכולי, כדי שהם יוכלו לישון בשעה נורמלית שהיא לפני 1-2 בלילה, כי הם צריכים לקום ב-6-7 בבוקר לעבודה. מה שחשוב להבין הוא שמבחינה אבולוציונית, התפתחותית, לא תרבותית, כן? אנחנו בעצם מנסים להכפיף את עצמנו, כן? בעצם לצרכים של התרבות, שזה למשל להתחיל לעבוד בשעה מסוימת, שזה משהו שאף פעם לא היה, כן? זה משהו שהוא חדש יחסית, עניין של כמה מאות שנים, לא יותר מזה. ופעם בעצם העבודה הייתה כאשר מתעוררים באיזושהי יקיצה טבעית, בין אם זה משמש, בין אם זה מאיזושהי סיבה שהיא בעצם אחרת. זה קורה לנו גם עם אוכל, אנחנו בעצם אוכלים הרבה פעמים לפי שעון, אוקיי, צריך לאכול, כי אחר כך לא יהיה זמן, מה שבעצם גורם הרבה פעמים לאכילה כשאין רעב, אוקיי, או משהו כזה, כי יש איזשהו אילוץ. עכשיו, כשאני מדבר איתכם על זה, זה לא שאני מדבר איתכם איזשהו אולימפוס של בן אדם שקם מתי שהוא רוצה ואוכל מתי שהוא רוצה, אני כפוף בדיוק לאותם תנאים כמוכם גם ביום יום שלי, אבל כן אפשר לנסות להתנהל עם זה בצורה כמה שיותר טובה. ואנחנו חוזרים רגע בחזרה בעצם לירקות המצליבים. תראו, מה שבעצם קורה זה שבכל הפלטפורמות הלא מקצועיות, או חלקם כן, או מקצועית יותר או מקצועית פחות, בעצם ניתנת איזושהי הגדרה להימנע מירקות מצליבים לסובלות מיתת פעילות בלוטת התריס. צריך לזכור בהקשר הזה ש המשפחה הזו היא משפחה מאוד 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 גדולה, כאשר אחד המכנים המשותפים של אותה משפחה, אני לא אמנה עכשיו את כל הירקות כי זה מאוד פשוט לעשות את זה לבד, פשוט לרשום משפחת המצליבים בגוגל ולראות בעצם את המשפחה כולה. הירקות השכיחים הם כמובן כרוב, ברוקולי, כרובית, צנון, קולורבי ואלה. ובעצם הרבה פעמים יש איזושהי, בעצם לירקות האלו יש מכנה משותף שנקראים גויטרוגנים, כלומר חומר שבפוטנציה ורק בפוטנציה יכול לגרום לאיזושהי האטה מטבולית של בלוטת התריס. אז קודם כל אני אגיד משהו שאולי לחלקכם יהיה חדש, אולי לחלקכם יהיה ממש לא חדש, וזה כל העניין שאצל 9 מתוך 10 נשים הסיבה לתת פעילות בלוטת התריס שלהם היא מחלת השימוטו, בסדר? כלומר חוסר איזון של מערכת החיסון שיצא מאיזון מאיזושהי סיבה שגם אותה צריך למצוא. לפעמים הסיבה היא ברורה, אוקיי? למשל אני יכול להגיד שאצלי בקליניקה, אם יש סימפטום שכיח שאני מזהה כמעט 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 אצל כל המתמודדות עם הבעיה, הזו שנקראת מחלת השימוטו, זה הצירות. וזה אחד השאלות הראשונות שאני שואל, כשמישהי מגיעה לטיפול חדש, לא בהכרח כי באותו רגע אפשר כבר לתקן את השימוטו שיש לה כבר 10 או 15 שנה, אלא בשביל למנוע בעיות אחרות שיכולות לנבוע כתוצאה מהצירות. מה בעצם הבעיה בעניין הזה? הבעיה היא שגם הצירות זה סימפטום. זה בעצם דרך של הגוף להגיד לנו יש בעיה, הנה הסימפטום, אוקיי? היות והגוף שלנו הוא לא מדבר איתנו, רק נותן לו סימנים, אז זה סימן, בסדר? מה בעצם הסיבות שיכולות להיות? הן יכולות להיות רבות ומגוונות. בהקשר שלנו, אני לא רוצה לסטות פשוט לנושאים אחרים, ברוב המקרים, לא בכולם כמובן, מדובר באיזשהו דיסביוזיס. דיסביוזיס זה בעצם חוסר איזון של חיידקי מעיים, שכמו שאנחנו בוודאי יודעים, ומי שלא שמע את המונח הזה ולא יודע מה הקשר בין דיסביוזיס לבין תת פעילות של בלוטת התריס על רקע מחלת השימוטו, דלקות מפרקים או מיגרנות או כל מיני סימפטומים כאלה שבעצם שבסופו של דבר השם שלהם זה איזשהו שם של מחלה, כן? יכול להיכנס לאתר שלי וללחוץ בסרגל העליון על מהתקשורת ולראות שם הרצאות של שני רופאים מאוד מעניינים, אחת זה רופא בשם אליזבת רוש, והשני זה דוקטור אליסיו פסאנו, ובעצם לשמוע עוד קצת וללמוד עוד קצת על העתיד לבוא מבחינת היכולת הרפואית הקונבנציונלית להבחן ולפתור בעיות או למנוע מחלות מלהתקיים מלכתחילה באמצעות איזון של חיידקי מעיים. ואני כמובן לא מדבר על הפרוביוטיקות המצ'וקמקות שמוכרים הם בבתי טבע, גם לזה לא ניכנס. אני יכול כמובן לעשות את זה עוד פודקאסט שלהם רק על פרוביוטיקה ומה בעצם מוכרים לנו, אבל כרגע אני רוצה להתייחס דווקא לפרביוטיקה. פרביוטיקה זה הסיבים שעליהם בעצם מסגשגים פלורת מעיים בריאה שעוזרת למערכת החיסון להישמר בעצם מאוזנת, ובכך להפחית, היות ורוב אנשים פה ששומעות את הפודקאסטים האלה כבר הובחנו עם השימוטו, שזו מחלה שהיא בעצם פרוגרסיבית, כלומר מחלה שמתקדמת כל הזמן והורסת את הבלוטה יותר ויותר, ואנחנו בעצם יכולים את הפרוגרסיביות הזו להתקדם, מי להתקדם כמו רכבת של 300 קמ"ש, להתקדם לאט לאט לאט, ובעצם נשים שעוד לא התחילו ליטול טיפול תרופתי יכולות להרחיק את זה מהם לפעמים אפילו ב-10, 15 ו-20 שנה, על ידי זה שהם בעצם יזינו את הפלורה שלהם בצורה טובה. ודווקא שם אני רוצה לומר שהירקות הגויטרוגנים, שמצד אחד יש בהם כמות לא רלוונטית כמעט של פחממות, כי תמיד נגיד גם אם מסתכלים כמה פחממות יש בקרוב, הדרך לדעת כמה פחממות נספגות בגוף שלנו, כן, הפחממות הם בעצם מה שגורמים לעלייה ברמת האינסולין ולצבירת שומן בעצם בעיקר באזור החגורה, בטן תחתונה, יריחיים, זה אצל נשים בעיקר קורה שמה. בעצם מורידים את סך הכל הפחממות מסך הכל הסיבים, כן? כי בעצם, כי הסיבים הם בעצם לא נספגים. הסיבים הם בעצם רק חומר שמזין את הביום, את אותם חיידקי מעיים ידידותיים וטובים שיש לנו אצל כל אחד מאיתנו, ועל ידי כך אנחנו יכולים בעצם להביא לפלורה בריאה יותר. מי מכם שסובלת מנפיחות אחרי האכילה של ירקות מצליביים, כן? אז יכול להיות שלאותו ירק ספציפי קיימת איזושהי רגישות או דחייה, גוף לא אוהב את זה. לפעמים אפשר לנסות דרכי עיבוד שונים. אנחנו יודעים למשל שבעלי חיים לא אוכלים ירקות מצליבים ככה. גם בני אדם בעבר לא אכלו ירקות מצליבים בלי עיבוד מסוים, כלומר בלי בישול, בלי עידוי, בלי איזשהו משהו שמנטרל בעצם את הטוקסיות של הירקות האלה. נכון שהיום יש לנו כרוב מאוד ידידותי שאפשר לחתוך ולעשות ממנו סלטיים, אבל זה בגלל שזה בעצם כרוב שהוא מבוית ומתורבת ובעצם עבר עיבוד חקלאי כזה שמאפשר לו להיות לא רעיל, כן? ובהקשר הזה אני רוצה לומר שפלורה טובה שמביאה למערכת חיסון מאוזנת יותר יכולה להכניס מהלך כמו מהלך הפרוגרסיבי שאמרתי שנקרא מחלת השימוטו לאיזשהו דרייב הרבה יותר נמוך, ובכך דווקא לעזור לנשים שיש להם תת פעילות של בלוטת התריס ונעזרות בירקות האלה לא כדי לא להזיק לעצמם, להפך, דווקא בשביל לרפא את עצמם, כן? ולעזור לגוף שלהם להיות יותר בריא. הדבר הזה חשוב אפיים בגיל מעבר, בסדר? כל מי שחובה פה גיל מעבר, בין אם זה גיל מעבר שהוא סימפטומטי, כלומר יובש בעיניים, בריריות, גלי חום, הזהות ברמות שונות, מגל חום אחד ביום ואחד בלילה לחמש ביום וחמש בלילה וכן הלאה. א', שני טיפים. אחד, תלכו לרופא נשים פעם בחצי שנה להיבדק. דבר שני, ירקות מצליבים, ירקות שעוזרים לגוף להתאזן הורמונלית ולפלוט החוצה על ידי איזשהו סוג של ניקוי הורמונים שלא צריכים להיות במערכת העיכול. איך הם מגיעים למערכת העיכול? הם בעצם פלט של אותם חיידקים. למשל, אני יכול להגיד שאני פוגש הרבה בקליניקה נשים שיש להם קשריות, והם סבלו גם או סובלות גם מציסטות, או חלקן סובלות או סבלו ממיומות ברחם, או כל מיני דברים כאלה שקשורים לאסטרוגן דומיננטי. ירקות מצליבים זה אחד מהכלים הטיפוליים הכי חשובים ועיקריים שיש לנו בשביל להציע להם, בשביל לשמור עליהם בבריאות טובה, תוך כדי תזונה מניעתית. כן, גם אם כבר עברו קריטת רחם, גם אם הוציאו כבר חצי עונה של בלוטת ריס, או גם אם הוציאו כבר איזה ציסטה, בעצם אנחנו רוצים ליצור להם איזושהי מעטפת, שאנחנו כמובן לא יכולים להבטיח מניעה מוחלטת של שום דבר, אבל תפחית את הסיכוי של הישנות הבעיה פעם נוספת. אוקיי, זה אני ככה, כל מה שאמרתי עכשיו בעד, אני גם כמובן אסייג את עצמי ואומר, כל הזמן להיות במעקב. ברור שיש נשים שיגיבו לא טוב לירקות מצליבים, זה קורה. אבל אני יכול באמת לומר שאצל הרוב המוחלט איות, והבעיה הכי שכיחה שגורמת לתת פעילות של בלוטת התריס היא לא בבלוטת התריס אלא במערכת החיסון, כאשר בלוטת התריס רק מגיבה אליה, זה בעצם מאשים אותו. כן, כלומר בלוטת התריס היא הסימפטום שמבטא את הבעיה אבל לא שורשה. אין מניעה אמיתית מלהשתמש בירקות מצליבים 3-4-5 פעמים בשבוע לצד איזשהו תפריט אחר שקיבלתם מאיש מקצוע שהוסמך לכך, ובעצם נתן לכם את התפריט האינדיבידואלי שמתאים לכם באופן פרטני או באופן קבוצתי שהוא עם ליווי אישי, בעצם שיש שם איזשהו נגיעה, איזשהו טאץ' לגיל של האישה ולסטטוס הבריאותי הכללי שלה. תזכרו שתיירואיד איטיס, דלקת, השימות או תיירואיד איטיס, או כל דבר שמסתיים באיטיס, אם זה ארטריטיס, דלקת במפרקים, קולון איטיס, או כל האיטיסים האלה, בעצם ברפואה, מה שזה אומר, כשאתם קיבלתם איזשהו שם של משהו עם איטיס בסוף, זה אומר שהבעיה במהותה היא דלקתית, ודלקת זה תמיד, 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 ב-100% מהמקרים, סוף של תהליך. בסדר? שאנחנו בעצם רוצים למצוא או שואפים למצוא את ההתחלה שלו. אם אפשר לתקן כבר בעיה קיימת דיינו, אם אי אפשר למנוע בעיות אחרות שיכולות לנבוע מאותה הדלקת בדיוק. אני מאחל לכם הרבה בריאות, ואני מאחל לכם סל עשיר, אורגני, טעים ובריא של ירקות מצליבים לצד שער הירקות, ולהימנע בעיקר מחלבונים שיכולים בעצם לעורר את מערכת החיסון כנגד כל מיני רקמות בגוף. בלוטת התריס זה רק דוגמה אחת, אם זה גלוטן, אם זה סויה, אם זה קזאין. וחוץ מזה, שנהיה בריאים ובריאות, ושיהיה לכולנו המשך של אחלה יום. להתראות.